רדיו סולס, רדיו סולס, יואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על ביטויים בשפה העברית. מי שלא אכפת לו מאחרים הוא חסר התחשבות. מי שעושה את אותן טעויות שוב ושוב הוא חסר תקנה. מי שמתקשה להבין הוא חסר הבנה. ומי שתופס חניית נכים למרות שאין לו תו נכה הוא חסר לב. חניית נכים היא לנכים בלבד. אנא, הקפידו לחנות כחוק. חפשו חניה אחרת וימנעו מקנס מיותר. תודה. מוגש כחומר למחשבה על ידי נגישות ישראל.
מכירים את הולכי הרגל האלה שיורדים במדרכה למעבר החצייה וחוצים שם כאילו יש להם חומות הגנה?
כדאי שתכירו אותם, את הולכי הרגל בעלי אשליית הביטחון. הם חשים מוגנים כל כך שהם שוכחים לעצור, להביט, לשמוע, להרגיש את הכביש. נהג, גם אם הולכי הרגל בעולם שלהם, כשהם חוצים את הכביש הם חלק מהעולם שלך. לפני מעבר חצייה, העת ותרגיש את הכביש.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il.
בעבודה אל תהיה גיבור. בכל שנה נפגעים בתאונות עבודה כ-50,000 עובדים. וכשאתה נפגע, כל המשפחה נפגעת. מה עושים? לא מסתכנים. שומרים על בטיחות ובריאות בסביבת העבודה. ודאו שקיבלתם הדרכה ואתם מכירים את הסיכונים הקיימים בעבודתכם.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
עוד מידע במרכז המידע שלנו.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אני עורכת הדין הולי שוורץ, אני פותחת איתכם שנה חדשה, שנה שכולנו מקווים שתהיה באמת באמת טובה מקודמתה. אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, ואנחנו היום בעצם פותחים את השנה השישית שלנו בתוכנית. מאחורינו 5 שנים של תוכניות ותכנים שכולם, כמו שאתם יודעים, מוקדשים לחיילים וללובשי המדים ככה באופן כללי יותר. תכף נציג את המרואיין שלנו להיום ונקדיש את השיחה איתו לשאלה איך מתמודדים עם חיי היום-יום לצד הלחימה. כשחיי היום-יום כולנו מכירים, כוללים גם חובות לפעמים, גם התחייבויות שונות, תשלומים, כנסות, וכשלא נמצאים בבית ואפילו לפעמים לא נמצאים זמינים לטלפון, ונמצאים בלחימה כמובן, אז זה הופך את זה כמובן לעוד יותר קשה. והשיחה שלנו היום תהיה רלוונטית גם למשרתי הקבע וגם לחיילי חובה וגם לאנשי המילואים וכמובן לבני המשפחות של כל האוכלוסייה הרחבה הזאת. אז קחו לכם דף ועט ותהיו מוכנים לרשום. ואנחנו כמנהגנו נהיה קודם כל עם הטיפ השבועי שלנו. אז נשמע את הטיפ השבועי שלנו ואז נתחיל. אז ההולי טיפ, בבקשה.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
אז הטיפ שלנו היום מדבר על קביעת הפרופיל הרפואי שמותאם למעשה לכל מיועד לשירות במסגרת ההליכים. ההליכים שנערכים בלשכת הגיוס בצו הראשון, והפרופיל מותאם בדרך כלל בסיס נתונים שאתם המיועדים לשירות מעבירים. לצבא אין גישה למסמכים, ואני מקבלת לא מעט פניות של משפחות שאומרות לי, תקשיבי, העברנו חוות דעת רפואית לצבא, והצבא אפילו לא התייחס אליה. ואז כשאני מבקשת לקבל את המסמכים הרפואיים שהועברו, אני מגלה שלמעשה לא מדובר בחוות דעת, אלא מדובר באיזשהו מסמך, לפעמים מאוד מאוד קצר, לפעמים של רופא משפחה, או אפילו של רופא מומחה. אבל, ויש פה כמה אבלים, אחד, הרבה פעמים המסמך הזה הוא לא מספיק מפורט. שתיים, המסמך הזה במרבית הפעמים לא מתייחס לנתונים שרלוונטיים בעיני הצבא. הוא לא מתייחס לקריטריונים שהצבא זקוק להם כדי לתת מענה ראוי. אז הטיפ שלי הוא, אם כבר טרחתם, קבעתם תור למומחה, לקחתם את הילד, והעברתם כבר את המסמך הזה לצבא, תתייעצו לפני. תוודאו מה נכון שיכלול המסמך הזה, כדי שבאמת הוא יהיה אפקטיבי וישיג את המטרה שלו, ולא תבזבזו את הזמן בלהעביר מסמכים, ואז להגיד, הצבא לא התייחס. אז עד כאן בנושא הזה, ואנחנו עכשיו, כמו שאמרתי, נעבור למרואיין שלנו, ונגיד שלום וצהריים טובים לעורך דין יואב סברוב. מה שלומך?
בסדר גמור.
אז קודם כל תודה שבאת אלינו, ונציג אותך ככה כמו שצריך, ונגיד שאתה עוסק בתחום הבנקאות, חדלות פירעון, הוצאה לפועל, נדלן, המון 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 תחומים שהם בעצם נוגעים ככה בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו הבאנו אותך לאולפן היום כדי שאתה תספר לנו קצת על מה שקראתי לו החזית הכלכלית של המלחמה. קודם כל, אני רוצה להבין רגע אחד, החזית הכלכלית כן באה לידי ביטוי כבר כיום, בחקיקה, זאת אומרת שהמדינה כן נתנה את דעתה לנושא הזה של יש עכשיו אזרחים רבים שזה לא בראש מעייניהם החובות, החוזים, הכנסות, חיי היום-יום. נכון? יש הסדרה כזאת.
כן, בהחלט. יש שורה ארוכה של חוקים ש... חוקקו במיוחד בשביל להתמודד עם המצב הלא פשוט ששורר כרגע במדינה. אנחנו מדברים על מאות אלפי משפחות של מגויסי מילואים, נרצחים לצערנו מהשביעי באוקטובר, משפחות חללים, משפחות שפשוט פונו מהבתים שלהם, בעלי עסקים ש... גם אם הם לא גויסו למילואים והכל בסדר איתם, הם פשוט לא יכולים להגיע לעסקים שלהם כי העסקים שלהם נמצאים באזורים שאסור להגיע אליהם, בצפון, בדרום, בכל מיני מקומות.
אז בעצם יש פה, כמו שאמרת, קודם כל אוכלוסיות שונות, ושנית, יש פה גם נושאים שונים. אז אני רוצה ככה שנתחיל, אני אנסה לשאול אותך את הדברים שהם הכי נוגעים לכולם, ואז נראה איזה מענה יש, או אני מקווה שיש. בוא נתחיל במשכנתא. נראה לי שאין בית בישראל, שאין לו תשלומי משכנתא, ובוא נניח שיש קושי עם ההכנסות, כי העסק לא עובד, כי אני במילואים, כי אני לא יודעת מה. ואני לא יכולה לעמוד בתשלומי המשכנתא. יפנו אותי מהבית, יפתחו לי תיק, בוא תגיד לי רגע מה, אוקיי, אז, מה יקרה לי.
אז בעניין משכנתאות, אולי צריך להתחיל אפילו לפני השביעי לאוקטובר.
אוקיי.
כי יש מצב שקיים כבר הרבה מאוד שנים. למעשה, החוק עצמו קבע שלא ניתן לנקוט בהליכים נגד מי שיש לו פחות משלושה חודשי פיגור במשכנתא.
אוקיי.
זה עוד הרבה לפני החוק, הרבה שנים, לפני השביעי לאוקטובר.
אבל הנה אנחנו כבר מגיעים לשלושה חודשים.
היום אנחנו בשביעי לאוקטובר, ומיד אחרי אותה שבת, הבנקים כבר יצאו בעצמם בכל מיני יוזמות לדחיית תשלומים, פריסות תשלומים וכולי.
שזה גם למשכנתאות, שזאת השאלה שלי, או
כן,
גם
כן.
להלוואות אחרות?
זה לכל האשראי העסקי והצרכני במדינת ישראל, עד סכומים של מיליוני שקלים. מיליוני okay. שקלים, עשרות מיליוני שקלים גם.
זאת אומרת שלשאלתי, אם יש לי משכנתה עכשיו, אז לפנות אותי אי אפשר, אבל אתה אומר שכבר אנחנו תכף בשלושה חודשים,
עוד,
אז...
עוד הרבה לפני
נכון.
הפינוי, גם בנק ישראל,
okay.
זמן קצר אחרי השביעי לאוקטובר, הוציא הנחיות mm-hmm. לבנקים, בנוסף לגזרות שהם גזרו על עצמם, גזרות mm-hmm. במרכאות, כי זה הטבות לציבור, זה לא בדיוק גזרות, שמנחות את הבנקים לאפשר ככל האפשר, ככל שניתן, כמה שיותר פריסה, כמה שיותר הקלות לדחיית תשלומים בסכומים משתנים בהתאם לאוכלוסיות.
אוקיי. עכשיו, מה זה אומר דחיית התשלומים? אני, זה תמיד נשמע לי שאם אני, זה נדחה לי, אז אני אשלם את זה אחר כך עם ריבית.
בגדול זה נכון.
אוקיי.
יש אוכלוסיות שלפי המתווה של בנק ישראל לא תתווסף להם ריבית.
למשל?
אוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מהשביעי לאוקטובר. משפחות של נרצחים, כמובן הנרצחים עצמם.
שהיו להם חובות או משכנתאות.
שהיו להם חובות, משכנתאות וכולי. משפחות של בעלי, משפחות שפונו, בעלי עסקים שלא יכולים להגיע לעסקים שלהם, כי הם באזורים ש... הוכרזו כשטח צבאי סגור.
אוקיי. מה קורה עכשיו אם, כמו שאנחנו שומעים, המלחמה תמשיך ל-24 בקלות, מה שנקרא?
אז נכון להיום, מתווה בנק ישראל היה למי שהגיש בקשה לפריסה או דחייה של תשלומים עד ה-31 לדצמבר.
אוקיי.
אוקיי? נכון להיום, בנק ישראל עדיין לא פרסם מתווה לשנת 2024. אני מניח שכמו שכבר יש חקיקה שהודכנה לשנת 24, גם בנק ישראל יעשו את זה בימים הקרובים.
אז אם יש עכשיו מישהו שיש לו משכנתה ושומע אותנו, ונניח המפרנס העיקרי במשפחה נמצא במילואים, ההמלצה כרגע זה לפנות לבנק ולבקש מהם פריסה, לא להיחנק.
כן, כן, בהחלט. בהחלט. שוב, הפריסה ככלל, לאו דווקא עכשיו, אבל במיוחד עכשיו, צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר הבנק הוא עסק מסחרי, והוא מוכר לנו כסף ומרוויח ריבית. אז צריך לוודא תמיד, גם אם פונים לבנק, צריך לוודא תמיד, האם אנחנו בסופו של דבר נצטרך לשלם על הדחייה הזאת בתשלומים, ריבית וכמה. אני אתן דוגמה שבתקופת הקורונה, למשל, גם התאפשרה דחייה של תשלומים. אבל התשלומים נדחו לסוף התקופה, במיוחד במשכנתאות זה רלוונטי, כי אנחנו מדברים לפעמים על עשרות שנים קדימה, כשמי שביקש את הדחייה נאלץ לשלם בסוף ריבית שהיא יותר גבוהה בהרבה מהתשלום שהוא דחה.
אז אתה אומר, תבקשו פריסה, אבל תבינו רגע אחד את התמונה כולה, ותסתכלו בהחלט, אם זה בהחלט, משתלם לכם.
בהחלט, לבדוק אם זה כדאי, ולבדוק אם זה צריך, אם צריך לעשות את זה. כי אם לא חייבים לדחות ולפרוס, עדיף לא, עדיף לעמוד בתשלומים כמו שהם.
זאת אומרת, אין פה איזה הבטחה גדולה או גלי גדול בזה שדחינו.
זה לא ודאי. זה כן. לא ודאי. יש אנשים שמבחינתם הדחייה הזאת היא קרש הצלה.
ברור.
זה בין להיות או לחדול, בין עסק שממשיך להתקיים לעסק שמחר נסגר כי אין לו איך לשלם את ההלוואות שהוא לקח. אז בכל מקרה לעסק כזה לצורך העניין, או משפחה כזאת שעלולה להיקלע חלילה לחדלות פירעון, עדיף לה לדחות את התשלומים גם אם יש לזה עלות.
אוקיי, זה כשדיברנו על משכנתאות או על הלוואות. משכנתה היא בסוף הלוואה של כל התא המשפחתי. אבל בוא נניח שעכשיו יש המון משרתי מילואים, כמו שאמרנו, שנמצאים בחזית, ודווקא אישה היא העצמאית, היא זאת שיש לה את העסק, והיא זאת שגם ההלוואות הן עליה. השאלה אם ההקלות או ההתחשבות הזאת היא גם בבת הזוג, או רק במי שנוגע ישירות ללחימה, או הושפע מהשביעי לאוקטובר, או דברים כאלה.
לא, אז פה לקחו בחשבון גם את בני הזוג, ולא רק את בני הזוג, אלא גם קרובי משפחה שהם לא בני זוג, יכולים ליהנות במקרים מסוימים מכל מיני הקלות והגנות שהחוקים שחוקקו, או נהלים שהוצאו, נוגעים בהם. למשל, בתיקון לחוק ההוצאה לפועל, נקבע שגם בני זוג של מישהו חייל מילואים נהרג בשביעי לאוקטובר, בין אם זה אזרחים או חיילים, חללים שנפלו אחרי השביעי לאוקטובר, בני זוג קרובי משפחה וכולי, זכאים להגנות מסוימות. חלק מהם זכאים לאותם הגנות של המילואימניקים.
אוקיי.
גם חברות, דרך אגב, גם חברות. חברה שבבעלות מילואימניק או בן זוג של מילואימניק, יש על זה מגבלה של עד חברה שיש לה עד 5 בעלי מניות. כשבעל המניות המילואימניק או מי שנפגע באופן ישיר מאירועי השביעי לאוקטובר,
אז איזה הגנות יש לו, למשל? בוא נגיד מילואימניק שיש לו חברה.
זה חשוב, כי אותו מילואימניק, או בן זוג, או קרוב משפחה, או נפגע ישיר מהשביעי לאוקטובר, צריך שיהיה לו 50% מהמניות בחברה.
אוקיי, הוא צריך להיות בעל הרוב.
הוא צריך להיות בעל השליטה בחברה, למעשה. בשביל ליהנות מההגנות. עכשיו, ההגנות הן, כמו שאמרתי, יש הגנות שהן על כלל הציבור, ויש הגנות שהן לאוכלוסיות מיוחדות.
אבל אם דיברנו למשל על, על, על הנושא הזה של הוצאה לפועל ועל חברות, אז אולי בוא נעמיק רגע בנקודה הזאת, כי אני מניחה שזה משהו שיכול להיות רלוונטי מאוד, גם לעסקים שהם בבעלות משרתי מילואים, כמו שאתה אומר, גם בני המשפחות, ואני מבינה שזה באופן כללי הקלות גם למי שהוא אפילו חייל בשירות קבע או חייל בשירות חובה.
בוודאי.
אוקיי. בוודאי. אז אלה ממש הגנות, למשל בענייני הוצאה לפועל, שהן רלוונטיות לאוכלוסיות נרחבות. בוא נדבר רגע אחד, בוא תן לי דוגמאות לאיזה הגנות הן רלוונטיות בעיניך, וחשוב שכל אחד ידע אותן.
אוקיי. חשוב שכל אחד ידע ש... בתקופה שמהשביעי לאוקטובר עד ה-31 לאוקטובר, לא מגבילים חשבונות בגלל צ'קים חוזרים.
אוקיי.
החוק קובע שכל מי שחזרו לו 10 צ'קים, החשבון שלו הופך להיות מוגבל.
אז זה עד ה-31 לאוקטובר?
עד ה-31 לאוקטובר זה לכולם. כל בעלי החשבונות במדינה מוגנים מהדבר הזה. החל מהראשון לנובמבר ועד למעשה סוף ינואר, נכון לכרגע, אותן אוכלוסיות מיוחדות, שגם החוק ממש מפרט מי זה אותן אוכלוסיות, בגדול אני אעבור עליהם ממש במהירות, מי שהכתובת שלו הוא באחד מהיישובים שפונו והם תחת...
יישוב מפונה, כן.
כן, יישוב מפונה. מישהו נעדר, היה נעדר אפילו, וחזר, חטוף או שבוי, שירת בשירות מילואים, הושפז בבית חולים לתקופה של 7 ימים, קרוב של אחד מהאנשים האלה, שלא מדובר על בן זוג, אלא קרוב.
אוקיי.
כל קרוב משפחה למעשה.
זה משהו מאוד רחב.
כן.
ומשרתי קבע וחיילי חובה.
משרתי קבע, משרתי חובה, בוודאי.
אוקיי. אז כל אלה הם אוכלוסיות מיוחדות, שמה הקלות שקיימות להן?
זה במסגרת צ'קים, זה חקיקה לצ'קים, לכל דבר פשוט יש חקיקה ספציפית.
אוקיי.
אבל אנחנו נמצא חוק דומה בענייני הוצאה לפועל.
אוקיי, שמה זה אומר? נניח עכשיו אני, כמו שאמרתי, איש מילואים, איך עוזר לי התיקון הזה לחוק הוצאה לפועל? איפה זה פוגש אותי?
אוקיי. אז בחוק ההוצאה לפועל, ממש לפני כמה ימים, פרסמו תקנות חדשות. עד 31 בדצמבר אסור היה בכלל לנקוט בהליכי הוצאה לפועל, אסור היה לפתוח תיקי הוצאה לפועל. ולמעשה כל המדינה נהנתה מהגנה מוחלטת. לא משנה אם זה מילואימניקים או אזרחים שלא...
ועכשיו?
נכון להיום, עד 30 ועד סוף חודש ינואר, יש הגדרה למי שזכאי להגנה בחוק. ומי שזכאים להגנה זה כל מי ששירת כחייל, כל מי ששירת כשוטר.
אוקיי, כל האוכלוסייה הזאת, בוא נתמקד רגע באוכלוסייה של המשרתים. מה ההגנה שנותן לי החוק? זאת אומרת, מה...
חשוב לציין שאנחנו מדברים גם על בן זוג של כל מישהו חייל, סדיר, קבע, מילואים.
ברור.
בן זוג של הורה או ילד של חטוף, נהדר, פצוע או נהרג.
בוא נתמקד במשרתים.
ההגנות הן... שוב, יש הגנות לכלל הציבור, יש הגנות שהן...
שמה הן? בוא תן לי דוגמה.
למשל, אם דיברנו קודם על משכנתה, אז לא יבצעו פינויים ואפילו לא יהיה צווי פינוי, לא יוציאו בכלל צווי פינוי.
אוקיי.
עד כרגע, סוף חודש ינואר.
אוקיי. מה עוד?
למשל, עיקול מטלטלין.
אוקיי, זאת אומרת, עיקול דברים מתוך הבית. נניח שיש לי חוב,
בדיוק.
אני כבר 3 חודשים... לא מצליח שלם את החובות, או צ'ק, לא יודעת, שחזר, והפקידו אותו בהוצאה לפועל, ועכשיו רוצים את הכסף.
אז עד עכשיו אי אפשר בכלל היה לפתוח את התיק.
אוקיי, עכשיו הגענו לינואר, פתחו לי את התיק.
גם אם, בואי, אם עכשיו פתחו לך את התיק, אז רק בסוף חודש ינואר אפשר בכלל להתחיל לפעול.
אוקיי.
אוקיי, כי יש את העזרה שצריך למסור, בעצם את מסמכי ההוצאה לפועל שצריכים למסור, ורק אחרי 30 ימים אפשר בכלל להתחיל לפעול.
אוקיי. אבל אתה אומר שבכל מקרה כרגע אי אפשר להקל לי דברים מתוך הבית?
נכון. כרגע, אז גם עם תיקים שנפתחו קודם, אז כרגע אי אפשר להקל או לקחת.
אוקיי. מה עוד?
אי אפשר לקחת רכב.
אוקיי.
צווי פינוי, צווי הבאה, צווי מאסר. צו הבאה זה כשפשוט מגיעה ניידת ומביאה את אותו חייב ללשכת ההוצאה לפועל.
עכשיו אנחנו מדברים פה על חובות שהם יכולים להיות חוב מול הבנק.
כל החובות.
או כן, אבל זה גם חובות של מזונות.
אמרתי, כל החובות כולל חוב מזונות.
אוקיי. אני רוצה רגע אחד שנעשה הפסקה, נשמע שיר, ואז נדבר ספציפית על חוב של מזונות, כי פה גם יש בן אדם מהצד השני, הבנק כנראה יכול קצת לספוג. אז נשמע את אריק סיני, סיבה טובה, ואז נדבר על מזונות.
אני 20 שנים. מה הפלא שרוצים אז משתנים? מה הפלא כששרים יהיו זמנים? הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. איך אם רגע יש מענה לשאלות? איך אם רגע סימבולות? זה הרגע שחלמנו בתפילות, זהו רגע שנכתב לשני קולות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. אין לדעת מה עוד ילד היום הזה, איך ייגמר המחזה? יש לדעת איך ללמוד מטעויות, על הדעת עוד עולות אפשרויות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה
טוב, אז מזל שעשינו הפסקה, כי בהפסקה דיברנו על כמה היבטים שאני חושבת שכדאי מאוד מאוד שנתייחס אליהם. בהפסקה אמרת לי, יואב, שלמעשה זה שהוחלט שלא פועלים כנגד מי שהצ'ק שלו חזר, או זה שיש החלטה של הבנקים או הנחיה לבנקים לאפשר הקלות ודחיות וכו' וכו' ככל הניתן, יש לזה השלכות גם אם לא מיידיות. אז בוא נדבר על זה מילה, כי זה נראה לי חשוב לתמונה.
אוקיי, אז ההשלכה שדיברתי עליה, והיא לא השלכה פשוטה. היום אנחנו חיים בעידן שכל פעולה שאנחנו מבצעים, פעולה פיננסית, דרך הבנק או חברת כרטיסי אשראי, למעשה נרשמת בדוח נתוני אשראי.
אוקיי.
שאת המאגר הזה מנהל בנק ישראל. רוב האנשים מכירים את זה כדוח BDI.
אוקיי.
כי ככה קראו לזה פעם. היום זה נקרא דוח נתוני אשראי. אם ניקח כדוגמה את הנושא של, של אותו חוק שקבע שצ'קים שחזרו לא יגרמו לזה שהחשבון יוגבל, בשום מקום החוק הזה לא קבע שאותם צ'קים שחזרו לא יירשמו במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.
זאת אומרת שאם חזרו לי צ'קים, אז נכון, יכול להיות שהחשבון שלי לא יוגבל, אבל זה נרשם. ואז מתי זה יפגוש אותי?
זה יפגוש אותך כשתרצי לקבל אשראי או הלוואה מהבנק, okay. או כרטיס אשראי חוץ-בנקאי.
זאת אומרת, פתאום מישהו ישלוף לי עכשיו את הדוח הזה ויגיד לי, רגע, רגע, את לא יכולה?
נכון.
אוקיי. Okay.
נכון, זה עלול לגרום לזה שלמידע שלילי בדוח BDI יש כמה תוצאות. התוצאה הגרועה ביותר זה פשוט שלא ייתנו אשראי או הלוואה. התוצאות הפחות חמורות זה שהריבית שנצטרך לשלם על הדבר הזה היא גבוהה יותר, כי הבנק מתמחר את הסיכון במתן ההלוואה או האשראי.
אוקיי. זה לגבי צ'קים חוזרים. לגבי משכנתא דיברנו גם קודם על המשמעות של אולי לפרוס את זה, ואמרנו המשמעות היא כלכלית, תבדקו, ריבית, לא ריבית, כן, מתאים לכם, לא מתאים לכם. ובעצם אני מבינה שזאת לא המשמעות היחידה, גם פה יש משמעות של BDI.
גם פה עלולה להיות פה משמעות okay. של אותו דוח נתוני אשראי, פשוט לקרוא לזה BDI זה...
מה שתגיד, דוח נתוני אשראי. עכשיו, אני הולכת לבנק ואני רוצה לפרוס את המשכנתא.
אז עכשיו,
לשאול על זה? מה עושים?
דבר ראשון, עדיף לשאול כדי לדעת.
אוקיי.
כי לא תמיד אנחנו, אותם אנשים שפונים לבנק לדחייה או פריסה או מחזור, לא מתייעצים תמיד בבעלי מקצוע. לא ביועצי משכנתאות, לא בעורכי דין, לא כל בעלי המקצוע ישקלו את השיקול הזה או אפילו מודעים לו.
אוקיי.
לא תמיד מודעים לדבר הזה.
כן, אבל אני תמיד אומרת לעצמי, אוקיי, נניח אני רוצה עכשיו לפרוס מחדש את המשכנתא לאור המצב שנקלעתי אליו. לא בטוח שאני חושבת שאני צריכה עורך דין בשביל זה.
נכון.
אז אני הולכת לבנק ואומרת להם, אוקיי, אפשר לפרוס? אני מניחה שהם יגידו לי, כן, את יכולה לפרוס. אם אני מבינה שזה בנק, זה מוסד כלכלי, אז אני אגיד, אוקיי, כמה זה יעלה לי? אבל הבנק, אתה אומר, מיוזמתו כנראה לא יגיד לי שיש לזה השלכה על נתוני האשראי.
נכון.
אז זה משהו שכדאי לשאול?
נכון, עדיף לשאול.
אוקיי. והבנקים יודעים את התשובה? זאת אומרת, יש פה תשובה ודאית, או שלא בטוח?
אני אגיד לה, זה מתחלק לשניים. מבחינה חוקית, הבנקים אמורים לדווח על פעילות כלכלית. זאת אומרת, אם הבנק דוחה תשלום, הוא אמור לדווח על זה.
אוקיי.
Okay. כמו, בדיוק כמו שכשהוא נותן לך הלוואה, okay. הוא מדווח שהוא נתן הלוואה.
השאלה מה המשמעות של הדיווח הזה? אם זה בהכרח...
לא, עכשיו, אז פה צריך אולי לחלק את זה אפילו לשני חלקים. יש כאלה שהחובות התחילו להצטבר להם קצת לפני השביעי לאוקטובר.
ואז נפלו לבור.
ואז השביעי לאוקטובר פשוט הפיל אותם מקצה הצוק, והם באים לבנק ואומרים, אנחנו רוצים להגיע להסדר ולפרוס את הכל מחדש. אוקיי? הדבר הזה הוא למעשה הסדר חוב.
אוקיי.
וזה, אני אומר את זה בוודאות של 99%, נרשם.
זה יירשם.
בדוח BDI. אנשים שבגלל השביעי לאוקטובר נקלעו למצב נקודתי שהם לא יכולים כרגע לשלם, כי התזרים שלהם נפגע בגלל האירועים של השביעי באוקטובר, לדעתי הבנק לא אמור לדווח על הדברים האלה, כי זה לא חוב.
אוקיי.
למעשה.
אתה אומר, אבל זה משהו שהוא,
אבל זה בדיוק.
צריך לבדוק אותו.
זה משהו שצריך לבדוק אותו. אליי לא הגיעו מקרים, פחות נכון להיום, עוד לא הגיעו אליי מקרים.
הם עוד יגיעו.
אבל בדיוק, אנחנו נדע את ההשפעות המלאות של הדבר הזה רק בעוד כמה חודשים. במקרה הטוב.
אני מקבילה את זה לעולם שלי. כשיש לך רישום פלילי, הוא מלווה אותך כמה וכמה שנים קדימה. דוח נתוני אשראי, כמה שנים מלווה אותי קדימה? מתי זה נמחק לי, אם בכלל?
במינימום 3 שנים.
אוקיי.
הוא מלווה אותנו.
וואו.
יש מקרים מאוד ספציפיים, אם חזר למישהו צ'ק, למשל, ו3 חודשים אחרי זה לא חזרו לו צ'קים, אז הצ'ק הזה כבר ייעלם.
אוקיי.
אבל
יש שוב,
זה מקרה נקודתי מאוד ספציפי שיכול לקרות. אבל במקרים של הסדרי חוב או פריסה, דברים כאלה, או צ'קים שהיו אמורים להגביל את החשבון ובוטלו בגלל החוק, או אפילו הגבלה שהוטלה ובוטלה בגלל החוק, כי החוק גם קבע שהגבלות שהוטלו יבוטלו, הדברים האלה נשארים לפחות לשלוש שנים.
אוקיי, אז
כשבמקרים מסוימים אנחנו מדברים על גם שבע שנים קדימה.
אז יש לדברים האלה השלכות שנים קדימה, וזה קריטי.
בהחלט.
חוב מזונות, שזה החוב שלנו עוד מקודם. בוא נדבר רגע אחד על חוב של מזונות. בעיקרון, מי שיש לו חוב בגין מזונות, אפשר לפתוח לו תיק הוצאה לפועל. מה קורה עכשיו, תקופת המלחמה, אני במילואים, אין לי כסף, אין לי איך לשלם מזונות.
אוקיי. אז החוקים שקשורים להוצאה לפועל לא עשו הפרדה בעצם בין חוב מזונות לחוב רגיל.
אוקיי.
אותם הגנות שיש
לכל חוב אחר.
לכל חוב אחר, חלות גם על חובות מזונות.
שזה אומר, אוקיי.
אבל, שזה אומר מה שאמרנו קודם. זאת אומרת,
שזה אומר שאם אני עכשיו, הגרוש לא משלם עבור המזונות, מזונות הילדים, אני לא יכולה לפתוח תיק בהוצאה לפועל?
אז עקרונית, היום כבר אפשר לפתוח תיק בהוצאה לפועל.
אוקיי.
אוקיי? אבל את כל ההליכים שפירטנו קודם, כמו להגיע הביתה ולקחת את החפצים, לקחת את הרכב, פינוי, צו הבאה וצו מאסר, שהם צו מאסר רלוונטי דרך אגב רק למזונות.
אוקיי.
אז את זה למעשה אי אפשר לעשות.
אז מה אני כמי שלא מקבל את הכספים יכולה לעשות חוץ מלפתוח את התיק? מה המשמעות של לפתוח את התיק?
אז אפשר, אם זה נגיד חייב שיש לו חברה.
אוקיי.
אוקיי? והחברה הזאת מרוויחה, ממשיכה לעבוד.
אוקיי.
אז אפשר לעכל את הכסף שהוא אמור לקבל מהחברה. אפשר לעכל את המניות של החברה. אפשר לעכל את חשבון הבנק של אותו אדם.
זאת אומרת שלמרות שהוא במילואים, והוא חייב כספי מזונות, כן יש מה לעשות.
אז לגבי חיילים, ומי שכרגע משרת בצבא באופן כללי, בצבא סוערים, משטרה, וכולי, סוערים, דרך אגב, זה מוגבל לסוערים בבתי כלא של אסירים ביטחוניים.
אוקיי.
וסוערים שקשורים ליחידה ללוחמה בסמים וכולי.
אוקיי. בוא נדבר רגע על חיילים פשוטים במרכאות.
החוק קובע למעשה שנגד כל מי שזכאי להגנה, וזה אמרתי שצריך להפריד בין הציבור הכללי לבין מי שהחליטו שהוא זכאי להגנה מיוחדת.
אוקיי.
החוק קובע שלא ינקט שום הליך נגד מישהו זכאי להגנה. זה
וואו.
הכלל. זה הכלל.
שזה אומר יודעים, שאין לי איך לגבות מזונות.
בתיאוריה זה נכון. כמו שאנחנו יודעים, לכל כלל יש את היוצאים מהכלל.
אוקיי.
החוק קובע שמישהו קרוב של מי שזכאי להגנה, צריך להודיע ללשכת ההוצאה לפועל, אני קרוב של מישהו שהוא במילואים, או מישהו שנהרג, נחטף וכו'. Okay. ולכן אני זכאי להגנה. Okay. ומאותו רגע שהוא הודיע, וכל עוד לא הוכח אחרת,
אי אפשר לעשות שום דבר. בתכלס.
בכלל אי אפשר לעשות שום דבר.
אז מה כן אפשר? בוא, אבל אני עכשיו הגרושה צריכה לקבל את המזונות שלי.
יפה, זאת,
אין
זאת
לי מה
למשל,
לעשות.
אבל זאת למשל פעולה שאותו חייב צריך לעשות מראש, להודיע.
אוקיי. Okay. Okay, זאת אומרת, אם הוא לא הודיע שהוא במילואים?
יפה, אם הוא לא הודיע שהוא במילואים, ולשכת ההוצאה לפועל לא מודעת לעובדה הזאת.
איך היא תהיה מודעת?
נכון. אז החוק קובע שאפשר לנקוט בהליכים, אבל אם אותו חייב
הודיע,
אחרי שננקטו נגדו ההליכים, הגיש בקשה והודיע, אני זכאי להגנה, או קרוב של זכאי להגנה, ואני מבקש לבטל את ההליכים.
אז סביר להניח שהם יבוטלו או יוקפאו או משהו כזה.
אז החוק קובע שחייבים לבטל את ההליכים, אלא אם הרשם בהוצאה לפועל, אותו גורם שמאשר את ההליכים, קבע שזה מוצדק לסטות מהעניין הזה.
הבנתי. שורה תחתונה היא, שאם יש לי, אני גרושה ויש לי חוב מזונות, אם הגרוש שנמצא במילואים לא הודיע, אני יכולה בינתיים לפעול. הודיע, עדיין יש שיקול דעת למי שיושב שם לפעול בכל מקרה, ואז כדאי לקחת מישהו שמבין בנושא, עורך דין, שיסביר למה כדאי, למה חייבים לפעול בנושא הזה. אז זה לא שיש וקום בעניין הזה, יש לגרושה מאיפה לגבות את הכספים.
כן, בהחלט. בענייני מזונות, יש גם אפשרות באופן כללי, לא בהכרח בגלל המצב הזה, לפנות למוסד לביטוח לאומי. במקרים מסוימים, הגרושה יכולה לקבל את דמי המזונות שלה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, ולא ישירות מהחייב. אבל רק נקודה שהיא מאוד חשובה בעניין הזה של ההליכים.
תתקרב קצת למיקרופון, כי הוא ברח לך.
נקודה חשובה בעניין הזה של ההליכים נגד מי שכן זכאי או קרוב של זכאי, גם אם יודעים שיש מישהו שהוא זכאי להגנה או קרוב של זכאי להגנה, עדיין יש שיקול דעת לרשם. זאת גם אם יודעים וגם אם הוא מסר הודעה. כן. עדיין יש שיקול דעת לרשם בנסיבות מיוחדות לבוא ולהגיד,
הוא צריך לשלם.
למרות הכל הוא עדיין צריך לשלם, ואני מאשר לנקוט נגדו בהליך כזה או אחר. ואני אתן איזה דוגמה. אנחנו, בגלל שאנחנו מדברים על חוב מזונות, אנחנו מדברים על למעשה כסף שהולך לילדים בדרך כלל.
נכון.
לא על כסף שהולך לאימא של הילדים, זה כסף שנועד לצורכי הילדים, ויש לו חשיבות מיוחדת. עכשיו, נניח שהדמי מזונות הם בסכום יחסית גבוה.
אוקיי?
ונניח שאותו חייב לא שילם שום דבר מהיום שנקבע שהוא צריך לשלם מזונות. והחובות האלה לפעמים מגיעים למאות אלפי שקלים. או שזה מישהו שאפשר להראות שרק כשבעבר הוציאו נגדו למשל צווי מאסר, רק אז
הוא שילם.
אז יכול להיות שבמצב כזה, רשם הוצאה לפועל יגיד, אוקיי, זה נסיבות מיוחדות, ולכן אני מאשר את הדבר הזה. כמובן, שיהיה קצת קשה לעשור מישהו שנמצא כרגע בחאן יונס במילואים.
כן, זה גם, אם לא היה לו עבר, אז יהיה די ברור שהחוב נוצר כתוצאה מהמילואים, ואז אני מניחה שגם רשם הוצאה לפועל יפעיל שיקול דעת קצת אחר.
בוודאי שמי שלא יכול לשלם כי הוא כרגע במילואים,
כן.
אז יש פה איזה בעיה, ואפשר להתחשב בו גם מהצד השני.
כנראה. נשמע את שלום חנוך, מחכים למשיח, ואז אנחנו מתקרבים לרבע האחרון של התוכנית. אז אנחנו נצטרך מהר לחשוב על כל הדברים שעוד לא דיברנו עליהם. שלום חנוך, מחכים למשיח.
שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, אוכל סמזם אומר, תביא לנו קפה. משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן. שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, דלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארצי אלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לאשם, הנה כי חן מתחלפת שעה בשעה, זקן אשכנצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטב זהה ומראים בקולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. פעמון הכניסה מנסר את דבשת המזגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן. ארצי אלי הבן מסתכל על אביב מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר מה שהוא אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה. אומר השוטר, הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. תאונה למי שואל? אלי הבן, תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הכל עבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן. וירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יתלפן. דצמבר המר, זעקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים, כן, וסופר את הכסף שאין, ומשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. כן כן, משיח גם לא מטלפן, משיח לא בא, הוא לא בא.
אז אנחנו שמענו את שלום חנוך, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, והאמת שלא נשארו לנו עוד כל כך הרבה דקות לתוכנית. אני רוצה שנדבר ככה בזריזות על חובות שהן לא חובות לבנק ולא חובות לאנשים אחרים, אלא חוב למדינה. מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי. גם פה יש לי דחיות, הטבות והתחשבויות.
אז כן. בעניין הזה יש חוק בשם המאוד מקורי, חוק דחיית מועדים.
או, מעניין.
כן.
שאומר?
שאומר למעשה שכל תשלום שחל החובה לשלם אותו, בין אם זה לפי חוזה,
אוקיי.
או פסק דין, או חוב לרשויות,
אוקיי.
או רשויות המס, לדוגמה, או ביטוח לאומי, יידחה.
זאת אומרת שאם יש לי חוב למע"מ, למס הכנסה, אני צריכה לשלם תשלום על דירה, לקבלן. זה נדחה אוטומטית, אני לא צריכה לעשות כלום?
אז עקרונית, נחלק את התשובה לשלוש אפילו. חובות שנוצרו לפני השביעי לאוקטובר, החוק הזה לא חל עליהם.
חוב או חיוב? זאת אומרת, אני עכשיו צריכה לשלם מכוח חוזה שעשיתי לפני שנה, כסף לקבלן.
אז אם אתה מורה לשלם לפי חוזה שנחתם לפני שנה, כמו שנות, או לפעמים שנתיים, שלוש בחוזים של דירות, אז כן, עקרונית, החוק הזה חל עליו. את צריכה לשלם אותו אחרי השביעי לאוקטובר את התשלום, את צריכה, נניח, אתמול היית אמורה לשלם את החוב הזה, את החיוב הזה, המועד נדחה.
אוקיי, אוטומטית אני לא צריכה לעשות כלום.
כן.
אוקיי.
המועד נדחה באופן אוטומטי, לא צריך לעשות שום פעולה בשביל הדחייה הזאת. חובות שנוצרו, נניח שמישהו לא שילם מקדמות מס הכנסה, או תשלומים למעם, לפני השביעי לאוקטובר, אז החוק לא חל על זה.
אוקיי.
אוקיי? כי החוק מדבר על חובות או התחייבויות שהן מאוחרות. זאת אומרת, מעם שצריך לשלם בחודש ינואר, למשל, 15 לינואר, צריכים לשלם את המעם, זה עקרונית נדחה.
הבנתי. אוקיי. ברור. מה קורה עם מי שעכשיו יש לו איזושהי תביעה או דרישה או פנייה שהפנו אליו עכשיו, והוא במילואים, האישה מתקשרת, במקרה תפסה אותך, אומרת לך, תקשיב, קיבלת עכשיו איזה מכתב דרישה, פנייה, מה אתה ממליץ לעשות? ואני בכלל במילואים, והראש שלי במקום אחר.
אז בעניין הזה, שוב, המדינה הוציאה הוראת שעה, שקובעת שאין צורך לנקוט בשום פעולה. זאת אומרת, גם אם נמסר כתב התביעה, המועד להגיש את כתב ההגנה נדחה באופן אוטומטי, לא צריך לעשות כלום. אם יש החלטה של בית משפט שקובעת שצד להליך צריך לבצע פעולה מסוימת, לצורך העניין להגיש איזשהו מסמך לבית המשפט עד לתאריך מסוים, ואותו צד נמצא כרגע במילואים, או כל מצב אחר שלא מאפשר לו, אוקיי? אותם מצבים שדיברנו עליהם קודם, אז הוא לא צריך לעשות את הפעולה הזאת בעצם כרגע, ובית משפט לא ייתן החלטה נגדו בגלל הדבר הזה.
אוקיי, והוא גם לא צריך להודיע, אני במילואים או זה, או שכן להודיע?
כמובן שעדיף להודיע, זאת אומרת, אם יש לו עורך דין שמייצג אותו, אז עורך הדין שלו אמור להודיע.
להודיע.
ועורכי הדין מודעים לעניין הזה, או לפחות אמורים להיות מודעים לעניין הזה.
מה לגבי כנסות, למשל, שצריך לשלם לרשות המקומית, דוח על חנייה, לא יודעת, כל הדברים שיש לנו בחיים.
אז בעניין הזה, שר המשפטים ונשיא המדינה חתמו על מתווה חנינה.
אוקיי.
מכנסות. בעיקר כנסות של תכנון ובנייה. גם מדובר על כנסות של תכנון ובנייה. אבל הסיבה לכנסות של תכנון ובנייה זה מתוך התחשבות למעשה והכרה בעדה הדרוזית.
הבנתי.
זה עיקר כוונה מאחורי החנינה הזאת, מאחר בתקופה האחרונה שלפני השביעי לאוקטובר, ניתנו המון כנסות כאלה ברמת הגולן.
אוקיי, בסדר, זה משהו מאוד מאוד ספציפי. מה לגבי, אני אומרת עוד פעם, יש לי דוח לרשות המקומית.
בעניין הזה הוציאו מתווה, אפשר לפנות לגורמים הרלוונטיים, להסביר את המצב, ופשוט למעשה לקבל חנינה מאותם כנסות במקרים המתאימים.
אז את אומרת שאם נגיד אני במילואים, יכול להיות שצריך לפנות לרשות המקומית, או אני לא יודעת מי, ויכול להיות ש... אבל, ולבקש חנינה, זאת אומרת, זה המינוח הנכון לדבר הזה.
חנינה מהכנס, כי כנס למעשה הוא במסגרת הליך פלילי או מעין פלילי.
נכון.
ולכן המונח הוא חנינה.
אוקיי. שתי דקות אחרונות. מה עוד לא אמרנו שחשוב להגיד וחשוב שאנשים בבית ידעו?
מה לא אמרנו וחשוב שידעו? אחד, אני בקצרה ממש, אנשים שנמצאים היום בחדלות פירעון או פשיטת רגל, אין חובה כרגע לשלם את התשלומים החודשיים או להגיש את הדוחות.
אוקיי. Okay.
יש דחייה גם של הדברים האלה.
גם היא אוטומטית?
היא גם אוטומטית, לא okay. צריך לבקש, לא צריך להודיע, פשוט לא חייבים לשלם ולא חייבים להגיש את הדוחות. זה לכולם, לא רק למשרתים בצבא, או לובשי מדים, או משרתים בכוחות ביטחון באופן כללי. אותו דבר לגבי מי שנמצא בפשיטת רגל, כרגע okay. אין עדיין מועדים למתי כן לשלם ומתי כן להגיש.
אבל כרגע אתם לא צריכים לשלם.
אבל כרגע לא חובה. מי שכן יכול להרשות לעצמו, כמובן, כמו עם ההלוואות, כמו עם הצ'קים, אותו דבר, אני באופן אישי הייתי ממליץ כן להמשיך ולשלם את זה. יש אפשרות להגיש בקשה אחרי שהסתיים מצב החירום, להגיש בקשה להפחתה רטרואקטיבית של צו התשלומים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, לצורך העניין מישהו שהוא בחדלות פירעון ופוטר מעבודתו בגלל המצב חירום, יוכל להגיש בקשה, הוא כרגע לא חייב לשלם, וגם אחר כך כשיסתיים מצב החירום הוא יוכל לבקש.
זאת אומרת, זה משהו שצריך להיות איתו עם האצבע על הדופק, וגם יכול להיות שבאמת גם אחרי שהכל יסתיים, יהיו איזשהם הקלות או התחשבויות, נכון, אז צריך לשים לב.
בדיוק. והדבר האחרון שדיברנו עליו גם בהפסקה, זה שבאופן כללי, בכל מה שקשור לתשלומים וחובות, לא להתעלם מזה. לא, לאנשים יש נטייה כשהמצב הכלכלי מסתבך, להיכנס לתוך עצמם, בין אם זה מחשש שינקטו נגדם הליכים אם הם יעוררו את זה, הבנק יסגור להם את מסגרת האשראי, יבטל להם כרטיסי אשראי וכולי, בין אם זה מבושה, כל מיני סיבות. יש לאנשים לא לעשות עם זה כלום, ולמעשה להתעלם מהעניין הזה, זה לא נעלם, זה לא הולך לשום מקום, אז
ההמלצה שלך היא לא להתעלם ולטפל בזה, כי זה רק הולך ומחמיר.
זה הולך ומחמיר, זה הולך וגדל, ובמיוחד היום כל הגופים האלה, בנקים, מדינה וכולי, מאפשרים את הדבר הזה ומאפשרים את ההקלות האלה, אין גם שום סיבה לא לעשות את זה.
אז בואו וטפלו.
בדיוק.
זה מה שאתה אומר. טוב, אנחנו הגענו לסופה של התוכנית. נגיד תודה לעורך דין סברוב, גם על המידע וגם על הזמן, ועל הנכונות ככה לחלוק ולפרש לנו את כל ערימת החוקים שהוא הגיע איתם. אנחנו נפרדים כאן, נהיה כאן איתכם שוב, יום רביעי, 12:00, כי אני חייל, רדיו סול. אנחנו מסיימים עם פורטי סחרוף, ניצוצות, שיהיה לכם רק ניצוצות של טוב. ביי.